שי באוניברסיטת בר אילן.
ערב טוב. מתחילים שוב מבראשית. ומתפללים כמו תמיד. לסלסל בה בתורה כחדשה ולא כישנה שעברה. כך אמרנו ברשות. לחתן בראשית, לפי אחד הנוסחאות, זה כוחה וגדולתה של תורה שמסלסלים בה, היא ישנה ומסלסלים בה כחדשה ולא כישנה. וכל סלסול הוא סלסול חדש שנובע מהדברים הראשונים. פרשת בראשית היא גם פרשתו של האדם. האדם במיטבו והאדם בכלכלתו. איך מסכם הפסוק את הבריאה בסוף היום השישי? בסוף הפרק הראשון, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. זה היום שבו נברא האדם, האדם שבמלאכתו לא נאמר כמו בכל המלאכות האחרות, וירא אלוהים כי טוב. זו הערה מעניינת שנגענו בה כמה פעמים. בכל אחת מן הבריאות יש סיום, וירא אלוקים כי טוב, ויבדל. אין מלאכה, אין יום שלא כתוב בו כי טוב, להוציא את היום השני, שאין בו כי טוב, ובשבילו יש ביום השלישי פעמיים כי טוב, מפני שגמר המלאכה של היום השני נעשתה ביום השלישי. אבל אצל האדם אין כי טוב, כי אין גמר מלאכה. ומלאכתו לא הסתיימה. הוא נברא והעולם כולו הופך להיות טוב מאוד מכוח בריאתו של האדם. אבל מה זה טוב מאוד לגמרי לא ברור. הוא יכול להגיע לעוצמות שעד היום לא היו בו. עד עכשיו היה רק טוב. מכאן ואילך יכול להיות טוב מאוד. מאוד כבר העירו חז"ל במקום במדרש שנותן אותיות של אדם. מכאן ואילך יכול להיות בהחלט טוב מאוד. אבל הטוב מאוד הזה יכול גם להתאפה. זאת פרשת האדם בתחילת הפרשה. ובסופה של פרשת בראשית, וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וינחם השם כי עשה את האדם בארץ והתעצב אל ליבו. ויאמר השם אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהימה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתי. מאוד מעניין, אם היינו צריכים לתת כותרת לפסוק האחרון, אנחנו לא עוסקים פה רק באדם, אלא בכל היקום. ניחמתי כי עשיתי. אבל לפני כן מדובר רק על האדם. רבה ראת האדם, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ. אבל זה חוזר לדברים שבהם פתחנו. האדם נברא כמחבר שמיים וארץ. כשהאדם נברא, הקדוש ברוך הוא נותן לפניו את כל החיות, ואשר יקרא לו האדם הוא שמו. מה שהאדם קורא לו נפש חיה הוא שמו. האדם נותן משמעות לכל, ומשהאדם חוטא ומפסיק לתת משמעות, הוא מפסיק לחבר את הדברים למקורם, לשורשם, ואז אין ערך לשום דבר בו. אז התוצאה של אמחה את האדם, התוצאה של יצר מחשבות ליבו רק כל היום, חייבת להיות שהאדם הנמחה ימחה יחד איתו גם את האדם ואת הבהימה עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים. הכי טוב הפך להיות טוב מאוד עם בריאת האדם. אבל עם כלכלתו של האדם, כל הכי טוב יחרב ויחזור לרע מוחלט. וזה עולמו של האדם בפרשה שלנו. הוא הגשר הזה ואדם עין לעבוד את האדמה, הוא זה שיגרום לחבר את הארץ ואת השמיים, תרם יצמח שיח השדה, צריך רק את האדם שיוריד ויבקש, יתפלל על הגשם שירד אל השיח. אבל אחר כך, מרגע שהאדם ידע לחבר אדמה ושמיים, העולם יתפקד. ורגע שהחיבור הזה יתפסק, העולם לא יחזור אל כמות שהוא היה לפני בריאת האדם, אלא העולם יחרב לחלוטין. אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. תחילתה של הפרשה בעולם התיקון, בהפיכת התוהו ובוהו לעולם של תיקון, וסופה של הפרשה בהחזרתו של עולם התיקון אל התוהו ובוהו של המבול בפרשה הבאה. והפרשה כולה היא בעצם רצף של ניסיונות וכישלונות של האדם ההולך ומתרחק מן המקום. עסקנו בפעמים הקודמות בחטא הראשון, בתוצאות של החטא הראשון. הפעם אני מבקש לעסוק בחטא של הדור השני, בקין והבל. זה כבר דור שני של חוטאים, זה דור שני של חטא, זה דור שני של התכחשות או ניסיון להתכחש לתפקיד המקורי שלי. בשני הדורות יש שיחה בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. לפני החטא ואחרי החטא. אצל האדם הראשון הייתה שיחה שאמרה לו מפורש שאסור לו לאכול מן העץ. אצל האדם השני, אצל קין, הייתה שיחה פילוסופית ארוכה מאוד, מרתקת, ובעיקר בה נעסוק בעזרת השם בשיעור. הלא אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב לפתח אתה תרובץ, ואתה תמשול בו ואליך תשוקתו. הדיאלקטיקה של האדם והיצרים, עוד ניכנס לזה עוד מעט. השוני בין השיחות שלפני החטא הוא שבשיחה שהייתה עם האדם, היא לא הייתה לפני או כתוצאה ממצב ירוד. לא קרה משהו, הייתה שיחה כללית, נוהל כללי. מכל עץ הגן אכול תאכל, ויש עץ אחד שממנו אסור לאכול. זה היה הנוהל שניתן לאדם הראשון. קין לא זכה לאמירה מפורשת שאסור לעשות את מה שהוא הולך לעשות. הוא היה אמור להבין את זה לבד. לא נאמר לו לא לאכול, במקרה שלנו לא לרצוח את אחיו. זו הבנה שהייתה אמורה לבוא לבד, ויש איזו שאיפה לכאורה עמוקה יותר מהדור הראשון. אבל השיחה עם קין מערכת בשלב מאוד חשוב מבחינה נפשית. קין והבל מביאים מנחה, למנחתו של הבל הקדוש ברוך הוא שועה, את מנחתו של קין הוא דוחה, לקין חורה מאוד ופניו נופלות, ואז נפתחת שיחה של למה חרה לך ולמה נפלו פניך הלא אם תיטיב שאת. וגם עוד לפני שמבינים את השיחה, זאת שיחה שבאה להדריך במצב נפשי נתון. זה לא שיחה כללית. הדמיון השני בין שני החטאים הוא השיחה שיש מיד אחרי החטא. מיד אחרי החטא, בשני המקרים הקדוש ברוך הוא פונה אל האדם. זה מאוד מעניין, אנחנו ב-13 מידות, פתחנו את 13 המידות בהשם השם אל רחום וחנון. פעמיים מופיע שם השם. וחז"ל אומרים שאלו שתי מידות, למרות שהשם הוא אותו דבר. אחרי זה כל מידה זה שם אחר, אל, רחום, חנון, ערך אפיים. מה זה השם השם? אני הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה. יש פנייה מיוחדת אחרי החטא, ניסיון להחזיר את האדם לאחריות האישית שלו. בשני המקרים זה נחשב. בשני המקרים זה נעשה באותה מילה. הקדוש ברוך הוא פונה אל האדם אחרי החטא ואומר לו אייקה, והוא פונה אל קין אחרי החטא ואומר לו אי הבל אחיך. ההבדל בין שני המקרים הוא בתגובה של האדם. האדם הראשון לא עונה לשאלה, וגם האדם השני לא עונה את התשובה המיוחלת. אף אחד לא עונה תשובה אמיתית. הנני, טעיתי, חטאתי, אני מתקן, אני מקבל. אבל יש הבדל גדול מאוד בין האדם לבין קין. האדם הראשון מתחמק מתשובה. הוא מטיל אחריות על אחרים. הוא אומר יראיתי, נחבאתי, ואירא כי אירום אנוכי ואחווה. על השאלה למה הוא אכל, הוא אומר שהוא לא אשם, אבל הוא מבין שיש אשמה. היא רק לא מוטלת עליו, האישה אשר נתת עמדי, היא שיעתני ואוכל. הוא מתנער מהאשמה, אבל הוא לא מתנער מעצם העובדה שהאדם אחראי למעשיו. לא הוא האשם. זה חטאו, בחוסר ההבנה את האחריות האישית שלו. קין משתחרר לחלוטין מאחריות. על השאלה אי הבל אחיך הוא עונה לא ידעתי. השומר אחי אנוכי. ושתי תגובות בשני דורות של חטאים, והדור השני של החטא מוביל אותנו להתמודדות בסיסית יצרית, שהאדם הזה שנע בין וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד עד לכי ניחמתי כי עשיתים. באמצע מופיע החטא הנורא הזה על כל מה שהוא מלמד. לפרשה הזאת אני מבקש להיכנס הפעם. נתחיל אולי בפסוקים עצמם. לפנינו במקור 3 פרק ד' מפסוק א', והאדם ידע את חווה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את השם. אנחנו לא ניכנס לפרטי הפסוקים עכשיו. ותוסף ללדת את אחיו את הבל. בולט לחלוטין שהבל לא מקבל נימוק לשם שלו. קין מקבל נימוק. והיא הבל רואה צון, וקין היה עובד אדמה. אגב, תשימו לב להיפוך בסדר. היה צריך להיות הפוך. קין הוא הראשון. היה צריך קודם כל לתאר את קין. לא מתוארות פה תכונות האופי, למשל, כמו שמתוארות אצל יעקב ועשיו. או הצורה החיצונית, או הגוף. מתוארת הפעולה, המלאכה. השוני בצורות המלאכה, בעלי מלאכה שונים. כנראה זה גם אמור לתאר את האופי בהמשך. אבל התהפך הסדר, והבל מופיע ראשון, וקין מופיע שני. ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה, מנחה להשם. והבל הביא גם הוא, זה דבר שמחייב הבנה, מבכורות צונו ומחלביהן, וישא השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. בוא נשים טוב לב, גם אצל הבל וגם אצל קין, לא כתוב שהקדוש ברוך הוא שעה למנחה, למרות שהנושא של הפרשה הוא המנחה. הקורבן. אצל שניהם מופיע פעמיים שהקדוש ברוך הוא שואה אל קין, אל הבל סליחה, ואל מנחתו. ואותו דבר הפוך, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. הכפילות הזאת מחייבת הבנה. וייחר לקין מאוד, ויפלו פניו. נפילת פנים עוד לא אומרת לנו שום דבר. גם משה רבינו נופלים פניו. כאשר הוא שומע דברים, וישמע משה ויפול על פניו. ויאמר השם אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? זו לא שאלה שמצפה לי תשובה. הלא אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב, לפתח אתה תרובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול. זה אחד הפסוקים הקשים ביותר אולי. איך מפסקים אותו? מהו הפתח? מה זה שאת? על מה מדובר? נגיע מיד. ויאמר קין אל הבל אחיו. מה הוא אמר? ויהי בי אותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. בדרך כלל חז"ל דורשים כאן דרשות ידועות. ויאמר קין אל הבל אחיו, מה בדיוק נאמר שם? חז"ל טוענים שהם התווכחו על האדמה, והם התווכחו על אישה, והם התווכחו על כל מיני דברים שמופיעים. יש דרשות אחרות. זה לא פשוטו של מקרא. מה הוא אמר לו? האם יש כאן משהו שהוא יותר קרוב אל הפשט? ננסה להבין בהמשך. ויהי בי אותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. זה יכול להיות נפרד מויאמר קין אל הבל אחיו, אבל זה באותו פסוק. זה לא פסוק בפני עצמו. ויאמר השם אל קין, אי הבל אחיך? ויאמר, בפעם הקודמת כשהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, הוא לא ענה לו. זו הייתה שאלה שנראתה רטורית. למה חרה לך ולמה נפלו פניך? והקדוש ברוך הוא המשיך לדבר. עכשיו הוא מצפה לי תשובה. ויאמר לא ידעתי, השומר אחי אנוכי. ויאמר, מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. עוד לפני שנכנסים לתוך הפסוקים, הפסוק האחרון בא להעמיד את קין בעצם במצב שהוא אולי לא מודע לו עד עכשיו. אתה עשית, אתה אחראי, ממך אני דורש את זה, ודמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. יש חיבור מוחלט, לרע ולטוב. רש"י הולך איתנו פה בכמה פסוקים, ויכול להיות שפותח איזשהו פתח. ראשית הוא נוגע בזה שהבל רואה צון בניגוד לקין, ומפרש פירוש שלא אומר לנו משהו משובח אל קין או ההפך. הבל הוא רואה צון לפי שנתקללה האדמה, פירש לו מעבודתה. כלומר, קין ממשיך להיות עובד אדמה, למרות שהתוצאה של החטא הראשון זה ארורה האדמה. להמשיך להיות עובד אדמה, צריך להבין את זה, לפני שממשיכים. להמשיך להיות עובד אדמה זו מסירות לא פשוטה. אנחנו עובדי אדמה באדמה שבזיעת אפיך תוציא לחם. אנחנו עובדי אדמה באדמה שצריך לעשות בה מחרשות וללטוש בה כל מיני כלי עבודה ולעמול קשה, קוץ ודרדר תופיע. לראות צון זה הרבה יותר סולידי, הרבה יותר נעים. קין ממשיך להיות עובד אדמה, וזאת הייתה השאיפה מהאדם עם בריאתו, הזכרנו מקודם. ואדם אין לעבוד את האדמה. לשם זה האדם נברא. האדם נברא לעבוד את האדמה, ובפירוש העמוק של המושג, האדם נברא בעצם לעובדה ולשומרה, לכבוש, לתת לכל דבר את המשמעות שלו. הבל, בעקבות החטא ובעקבות המצב של העונש שקשה לעבוד את האדמה, פורש מהעבודה הקשה. לפי שנתקללה האדמה, פרש מעבודתה. הוא עכשיו רואה צאן. נראה בהמשך, אולי יש לזה משמעות רבה למתח בין שתי הדמויות האלה. לא ברור לנו, וזו שאלת השאלות בפרק, מה הייתה הבעיה במנחה של קין? ומה היה טוב במנחה של אבל? רש"י בפסוק ג' רואה את הדברים כך. ויהי מקץ ימים, אני חוזר רגע לפסוק בפנים ואז לרש"י, ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם, והבל הביא גם הוא מבכורות צונו ומחלביהם. זה מאוד טבעי, זה עובד עם הצון, וזה עובד עם האדמה, זה מביא מפרי אדמה, וזה מביא מבחורות צונו. רש"י, הבאתי כאן את כל רש"י על פסוק ג' בכוונה, מפרי האדמה, מן הגרוע. ויש אגדה שאומרת, זרע פשתן היה. אני לא רוצה להתייחס לאגדה, אני הבאתי את האגדה רק מסיבה פשוטה, כדי להגיד שרש"י הבין שמן הגרוע זה לא אגדה, אלא פשט. איך רש"י בכלל למד את זה? רש"י מבין בפסוק עצמו שהייתה בעיה, קין הביא מפרי האדמה. רש"י אגב פה לפחות לא מתייחס למושג והבל הביא גם הוא. מה זה גם הוא? למה שהוא לא יביא? למה הוא נלווה? הוא נספח? הפרשנים מאירים מיד כאן הערה יסודית מאוד, שהיא כנראה נמצאת בבסיס הדברים של רש"י והיא חשובה להמשך. קין מביא מפרי האדמה, והמילה המקבילה הייתה צריכה להיות והבל הביא מבכורות הצאן. אבל לא כך כתוב. קין הביא מפרי האדמה בלי יחס אישי אל האדמה הזאת, לא מפרי אדמתו, והבל הביא מבכורות צאנו. אולי הפירוש הפשוט של המושג מן הגרוע, שקין מביא מן הגרוע, הוא לאו דווקא שהוא הביא מהגרוע שבתבואה. הגרוע הוא חוסר היחס האישי אל החפץ שאותו אתה מקריב. אתה מעניק מתנה, אתה מעניק מנחה. יכול להיות שאתה משקיע בזה המון כסף. השאלה אם אתה משקיע את עצמך בעניין. אני יכול ללכת ולבחור מתנה בחנות, והיא יכולה להיות יקרה מאוד, אבל היא לא אני עצמי. הבל הביא מבכורות צונו ומחלביהם. קין הביא מפרי האדמה. הצון הוא צונו של הבל בדיוק כמו שהאדמה היא אדמתו של קין. הכל של הקדוש ברוך הוא. אבל הבל מתייחס אל הדברים במשמעות האישית שלו. לפני שממשיכים, אי אפשר לא לחזור אל אותם דברים ראשונים. תפקידו של האדם הוא לתת שמות לכל הבריאה. ואדם אין לעבוד את האדמה זה לא נושא הסתדרותי, איגודי, אין אדם שיחרוש. אז מוכרחים להמליא כוח אדם. לא זה הפירוש. ואדם אין לעבוד את האדמה זה אין אדם שייתן משמעות לכל עשב את השיר שלו ולכל חיה את השם שלה. קין מתגלה לנו כעובד האדמה של אחרי החטא. הוא הולך לעבודה והוא עובד. והוא משקיע והוא עושה עבודה הרבה יותר קשה אולי משל אבל. הוא לא פרש מן האדמה. והקשר בין האדם לאדמה ימשיך להופיע כל הדרך עד לגאולה של וכיפר אדמתו עמו. בזה תסתיים שירת הגאולה של סוף התורה באזין. והתפקיד של האדם ימשיך להיות לעבוד את האדמה, לתת לאדמה את כוחה כדי שהיא תיתן לי את כוחה. אבל קין הופך להיות מנוכר לאדמה. התוצאה של העונש באה לידי ביטוי. זאת לא אדמתו, זאת אדמה. הוא הולך לעבודה. הוא חוזר, והוא לא בעבודה. הבל מביא מבכורות צונו אל הקדוש ברוך. אנחנו עוד מדלגים על המושג והבל הביא גם הוא. ננסה להגיע אליו אחר כך. אנחנו מנסים עדיין לברר אבל את הדבר הכי קשה בפרשה. למה אל קין שועים, אל הבל שועים ואל קין לא? ניסינו לומר, קין הביא מפרי האדמה והבל מבכורות צונו. איזשהו יחס אישי. אבל למה זה קרה? מה הוביל לזה? מה הופך את קין לכועס, לחורה? למה באמת לא שועים אל קין ואל מלחתו? טוען הרלב"ג במקור מספר 6, בפירוש לעניות דעתי מופלא ממש, שמכניס אותנו לכל עולם ההתמודדות היצרית. והרלב"ג אמר, שמי שישלח השם ברכה מופלגת במעשה ידיו, ידעו שאומנותו מרצת לפניו יתברך. הקדוש ברוך הוא מסייע, וככה רואים שאומנותו רצויה לפניו. יש ברכה במעשיו, נכסיו קרובים ומוצלחים. ואמר הכתוב, ששעה הקדוש ברוך הוא אל הבל ואל מנחתו. רצונו לומר ששלח הקדוש ברוך הוא ברכה מופלגת בצון. וזהו אל הבל. ואל קין ואל מנחתו לא שעה. זה לא רק אל המנחה. רצונו לומר שאל קין לא נתנו השמיים תלם והארץ לא נתנה יבולה. והמנחה נשארה מונחת על הארץ, ואש השם לא שרפה. הרלב"ג טוען, אנחנו מיד נראה את המשך הדברים שלו, וישה השם אל הבל ואל מנחתו, זה לא רק שעכשיו הוא הצליח. הבל היה יותר מוצלח. הלך לו יותר טוב. הוא הצליח יותר. זה אגב מסתדר עם הדברים הקודמים. קין התעסק בדבר שיותר קשה להוציא ממנו תוצאות. הוא כפוף לטל השמיים ולשמני הארץ. הוא כפוף למצבים שהוא לא שולט בהם. העבודה עצמה היא יצירה קשה מאוד. אגב, השם שלו מעיד על זה. קניתי איש את השם. קונה במקרא זה לא לקנות כסף. קונה במקרא זה יוצר. איך נקרא הקדוש ברוך הוא? קונה שמיים וארץ. לקנות זה יצירה, זה עשייה. קין יוצר, הבל פסיבי הרבה יותר. לשמור על הצון, זה התפקיד. התפקיד הוא לראות את הצון, הכוונה היא לשמור על הצון. הצון כבר עובד. לא זאת עבודת האדמה. ראיתי מי שטוען שהאדם קיבל שני תפקידים, לעובדה ולשומרה. ושני הבנים לקחו כל אחד תפקיד אחר. קין עובד, עובד אדמה, והבל שומר. אגב, מאוד מעניין בסוגריים, קין שואל את הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני? השומר, אחי, אנוכי. זה לא החלק שלי בחיים. אני לא עושה גדול. אני מדברים אחרים. קין לא זוכה בביטוי לא עברי, לא מפרגנים לו. לא רק במנחה. בכלל אל קין לא שעו. ועכשיו מתחילה השיחה הקשה. קין חש שהוא לא מקבל את אותו אשראי שהבל מקבל בחיים. הרקע האישי, החברתי, הכלכלי, רקע הגידול, הבית, הסביבה, הם לא באים מאותו קו. ויש כאן משהו לא פה. החיים לא הוגנים. נראה את הדברים הלאה. קין טוען את זה בדברי הרלב"ג הלאה, נפלא. וכיוון שראה קין שלא טוב בעיני השם, לא אומנותו ולא מנחתו, על כן ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. הוא מחלק לשני חלקים. ואיחר, חרה לו על להיות אומנות אחיו הקטן ממנו, טובה מאומנותו, ומעתה הבל יתגאה עליו, ויהיה כשר ומושל עליו, והוא יהיה כעבד לפניו. והקדוש ברוך הוא הוכיח לקין על זה באומרו, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? רצונו לומר, למה חרה לך? למה חרה על משפטי שקיללתי האדמה? ומחמת שהאדמה נתקללה, לא יכולתי לקבל מנחתך שהבאת פרי האדמה שצמחו בכללה. ולמה נפלו פניך כמתבייש ומקנה באחיך? הלא אם פיטיב שאת. רצונו לומר, אם אתה תעשה הישר והטוב בעיני השם, שתהיה נכנע ותקבל הכל בסבר פנים, אז ייתן השם לך יתר שאת ויתר עוז על הבל אחיך. ואם לא תיטיב, רק תבער כמו אש קנאתך וכעסך על אחיך, לפתח אתה תרובץ. החטא הזה הוא פתח והתחלה, פירוש אדיר, לחטאים שתעשה עוד. לא לפתח אתה תרובץ, כמו שרש"י מסביר בפסוק ז', לפתח אתה תרובץ ביום הדין לפתח קברך, אז אני עוד אגבה ממך על החטא. לפתח אתה תרובץ, החטא הזה יהפוך להיות הראשון בתור, הבא אחריו יהיה כבר הרבה יותר קל, ואחריו זה יימשך. יש כאן שיחה מרתקת בין הקדוש ברוך הוא לקין. קין טוען על פי הרלב"ג, אני לא קיבלתי הזדמנות שווה. לא שאית, לא למנחתי, גם אליי לא שאית. והקדוש ברוך הוא עונה לקין, הכל ממשיך להיות תלוי רק בך. אם אתה עכשיו נכנס למגננה, שזה שלא הולך לך בחיים, זה מפני שההזדמנויות אינן שוות ואתה מסכן וצודק, דע לך דבר אחד, אתה תמשיך ליפול. לפתח אתה תרומה. אבל מה שאני בא לומר לך, גם אחרי שאל מנחתו של הבל שהייתי ואל מנחתך לא שהייתי, זה שעם כל מה שאתה רואה את המציאות, יש לך את האפשרות להוביל מעל הבל גם עכשיו. הלא אם תיטיב, שאת. אתה יכול יתר שאת ויתר עוז, אתה יכול לנצח. השאלה אם אתה לוקח את הדברים לאחריותך, או שאתה מעביר את הכל למציאות. זה לא קשור אליי. המציאות גרמה לזה. הרקע שנולדתי, המצב הבסיסי שלי, זה לא אני, זה האופי שלי. זה כבר הביטוי היותר משוכלל. ההמשך של זה, זה לא ידעתי, השומר אחי אנוכי. עוד נגיע לזה, אבל כבר מגלה. חז"ל אומרים, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי, אמר לו קין, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? אני צריך לשמור את אחי. אתה בראת בי את היצר הרע. תשמור אתה על אחי. שהאנוכי ישמור על אחי. זו טענה חריפה מאוד. ובעקבות הטענה הזאת מתחילה כל השיחה על מקומו של האדם בהתלבטות, ביתר, ביכולת לשנות, ביכולת להילחם במה שנראה לו כגזירה קבועה. לא שואים אליי. זה לא שואים אל מנחתי. זו מהפכה בכל הפרשנות. לא הולך. עובדה. עכשיו בוא נבדוק. אני ברשותכם רוצה שנייה את תחילת הפסוק הבא. ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה וכו'. לא כתוב פה מה הוא אמר. הרד"ק מציע, ואם נדפדף חצי שנייה, הרד"ק נמצא למטה. סליחה, לא נדפדף, הוא נמצא למטה. הרד"ק מציע, בתחתית העמוד מצד ימין, ויאמר קין אל הבל אחיו, אני מגיע לשורה השלישית. ופירוש ויומר קין, ולעניות דעתי זה הפשט הכי פשוט של הפסוק, שאמר לו התוכיחו שהוכיחו האל. זה פשוט המשך של הפסוק הקודם. הקדוש ברוך הוא דיבר עם קין, אמר לו הלא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח אתה תרובץ. ואת זה אמר קין אל הבל אחיו בשיחה. הייתה ביניהם שיחה, וקין סיפר לו. ועל מה נשבה השיחה? הרד"ק לדעתי ראה את הדברים כמו הרלב"ג. ואמר לו, אתה גרמת לי, וכיוצא בו דבר הזה. והוסיף כעס ורוגז. השיחה בין קין להבל הייתה על אותה אמירה שהקדוש ברוך הוא אמר לקין. עוד רגע ניכנס אליה, אבל מה שהוא אמר לו, ואתה מושל ביצר, ואתה יכול לנהל את העולם. סביב הנושא הזה הייתה השיחה. את זה ויאמר קין אל הבל אחיו. הבל קיבל את זה. ואז אמר לו, אתה גרמת לי, אני ממשיך ברד"ק, וכיוצא בדבר הזה, והוסיף כעס ורוגז. ולא קם עליו בפני אביו מיראת אביו, אלא ויהי ביותם בשדה, אבל נתר לו עד שהיו שניהם יחד בשדה. בשדה זה לראות את צונו, סליחה, וזה לעבוד אדמתו, ואז התקוטט קין עם אחיו, מתוך כעס שהיה לו מחמת קנאה, קם עליו והרגם. לא ויאמר קין דבר נפרד. את השיחה הזאת הם שוחחו ביניהם. אז מה הייתה השיחה? רש"י מציע, הלא אם תיטיב, נראה ברש"י בפסוק ז', כתרגומו פירושו. התרגום אונקלוס שלא מופיע לפנינו מפרש, הלא אם תיטיב עובדך, אם תיטיב את מעשיך. לפתח חטאת רובה, לפתח קברך חטאך שמור. באונקלוס כתוב ליום דינך. רש"י רק אומר איך, מה הקשר בין יום הדין לפתח? הוא דורש, פתח זה פתח הקבר, קשה לנו בפשט. ואילך תשוקתו, כאן העיקר, לפתח חטאת רובת, ואילך תשוקתו של מי? של החטאת. מי זה החטאת? ואילך תשוקתו של החטאת, מעלה ברש"י, הוא היצר הרע. אז מה זה אילך תשוקתו? הוא היצר הרע, ממשיך רש"י, תמיד שוקק ומתאווה להכשילך. ואתה תמשול בו, זה לא ציווי, אם תרצה, תתגבר עליו. כך רש"י. פירוש, לעניות דעתי מרתק ממש, נותן לפסוק הרב הירש וצה"ל בפירושו על התורה, ואני מדלק כאן על כל הגישות בראשונים, על הלא אם תיטיב, שאת. אבן עזרא למשל אומר ששאת הכוונה היא שאת, עכשיו נפלו פניך, אם תיטיב, תרים את הפנים כבר, שלא יפלו פניך. יש פרשנויות אחרות. היחס בין האדם ליצר, צריך להבין אותו טוב. מרש"י יוצא, וכך יוצא מכל הפרשנים. היצר רובץ בפתח. אינני יודע מה זה הפתח. לפי רש"י ואונקלוס, הפתח זה ביום הדין. אפשר אולי להגיד שהפתח זה כמו שהרלב"ג הציע, החטא הזה הוא הפתח של החטאים הבאים. לפתח חטאת רובץ, החטא הזה הוא רק פתח. אם אתה תמשיך לפעול, אז עבירה גוררת עבירה, אתה תגיע למקום שאתה כבר לא תשלוט. ואילך תשוקתו, מפורש על ידי כולם כמעט, ליצר הרע יש מגמה קבועה. והמגמה שלו היא להכשיל אותך. ויש כאן מלחמה, ובמלחמה הזו אתה אמור לעמוד. ככה אנחנו התרגלנו תמיד ללמוד. הרב הירש מציע פה הצעה גאונית. אני מתחיל אותה בפסוק הזה, לפיו גם מעניין מאוד העניין של ההבל הביא גם הוא, אבל לזה נחזור עוד מעט. מקור שלה. היצר הרע מתואר לנו כאן כאחד שרובץ על הפתח, נכון? מתאווה להכשילך. הוא כל הזמן מחכה להפיל אותך. אתה יכול, אם תרצה, להתגבר עליו. אבל הביטוי הוא להתגבר. הוא רוצה לנצח אותך, ואילך תשוקתו, הכוונה היא אליך תשוקתו, עליך תשוקתו. הוא משתוקק להכשיל אותך. כותב הרב הירש לגמרי הפוך. נעיינה בכל המקראות, מקור שבע, המזכירים רבות, רובה, את השורש של רביצה, ביחס לבעל חיים. והנה לא נמצא בהם אף אחד שיזכיר פה על זה בהוראת מערב, מה שאנחנו קוראים אמבוש. כלומר, מגמה של התקפה. מאוד מעניין. בכל המקרא ללא יוצא מן הכלל, הרובץ שוכן בשלום ובשלווה. במנוחת השקט ובטח. כן הדבר ביחס לתשוקה. לא רק שאין התאווה של שונא, אלא היא מציינת תמיד געגועים נעלים, כיסופי התמסרות של האהבה. לכן הוא שר בשיר השירים, אני לדודי ועליי תשוקתו. כלומר, עוד לפני שממשיכים, הרב הירש אומר, אני לא מבין, ואיליך תשוקתו, זה לא נשמע, הוא משתוקק להפיל אותך. אני מוכרח להסביר כך, כי זה היצר הרע. אז מן הסתם הוא לא משתוקק לאהוב אותך. אז אין לי ברירה אלא להסביר כך. נו, אבל העברית לא מסתדרת. הביטוי תשוקה תמיד מבטא רצון חיובי, התמסרות, געגועים, איזשהו חשק. טוב, אז תמיד אנחנו הסברנו לעצמנו, הוא עובד עליך היצר עובד. הוא עושה כאילו. אבל לא כתוב ואליך כאילו הוא משתוקק. אליך תשוקתו. הוא מביא כמה דוגמאות, ובלאו הכי משפט זהו ביטויים אלה כתובים בפרשה הקודמת, פסוקים אחדים לפני הפסוק שלנו, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך. אז מה הפירוש שם? פסוק זה מתאר את יחס האישה אל האיש, הכוונה בוודאי נראה למצב של מלחמה מתמדת, של מערב, אל התשוקתך. הוא ממשיך, אני מדלג עד לתחילת הקטע הבא. וכאן רעיון, אני חושב שהוא גאוני בפרשנות, אבל הוא גם מהפכה בתפיסה. אמת. החטאת כוח היצר נזכרו כאן בלשון זכר, רובץ. זו לא הערה של הרב הירש, זה חזל. היה צריך להיות בפתח חטאת רובץ, אם קוראים ליצר בלשון נקבה. חזל אומרים, לפתח חטאת רובץ כי זו דרכו של היצר. בהתחלה כוחו כנקבה, ואחר כך הולך ומתחזק. רובץ. לפתח חטאת רובץ. עליך למעט בהערכת כוח היתר. יש לאל ידו למשול בך. עכשיו מתחיל הכל. אך הוא רובץ בשקט לפני הפתח. ולרבוץ זה כמו נמר עם גדי ירבץ. בשקט, בשלווה, בהשקט, בכיף, בעברית של היום. נוח. מאליו לא יבוא אל ביתך. אולם עתיד הוא לעשות בביתך כבתוך שלו ולהיות אדון עליך אם הזמנת אותו אל ביתך וערכת לפניו שולחן. אך אם לא תתגרה ביצר, הרי הוא רובץ בשקט לפני הפתח. אבל כאן העיקר. יתר על כן. כל תשוקתו, שאלנו מה זה ואליך תשוקתו, כל תשוקתו לכך שאתה תמשול בו ותנהיג אותו. ואיליך תשוקתו לא הוא משתוקק להכשיל, כמו שרשי אומר. הוא משתוקק שתנהיג אותו. הוא משתוקק שתנתב אותו, שתנווט אותו. הוא רובט כמו חיה נחמדה ליד הבית. אם היא מאולפת, הוא משתוקק שתמשול בו. אם לא, הוא ימשול בך. תשוקתו של היצר היא אליך. הוא ממשיך הרב הירש בפירוש. כל תשוקתו לכך שאתה תמשול בו ותנהיג אותו. השם ברא את כוח היצר לא למען ישלוט בך, אלא למען תשלוט בו אתה. עליך לדכאו ולהמיתו, אלא תמשול בו ותנהיג אותו. זו כל תכליתו וזה כל ייעודו. שעה שאתה מושל ויצריך, הרי הוא, מי? היצר, משיג את יהודו, ועל כן הוא משתוקק לכך. שפת עולם עמוקה ביותר. אתה האדם אמור לקרוא שימות לכל, לחיות, לאדם, גם ליצר הרע אתה אמור לתת את המשמעות שלו. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך בשני יצריך. את הקדוש ברוך הוא לא עובדים רק עם היצר הטוב. אתה אמור למשול בו, הוא משתוקק לזה שתיתן לו משמעות. רק תן לו אותה כבר. על מה הייתה השיחה עם קין? קין טוען טענה אחת כל כך מקובלת, דור שני של חטא בעולם. ריבונו של עולם, זה לא בגללי, זה התת מודע של הטראומה שקרתה שלושה דורות לפניי ואני מושפע ממנו. זה הגנים, זה השחרור הפסיכולוגי הזה או האחר מהאחריות שלי לכל מה שקורה. עוטפים את השחרור הלא מוסרי הזה בכל מיני מילים מקצועיות. אבל זה האסון שאותו מתאר כאן. מי שחרר אותך? מה מעניין אותי הסיפור שלך עכשיו על אל קין לא שעה? זה לא מה מעניין אותי. זה לא ביטוי יפה. עם הבל הקדוש ברוך הוא לא מדבר, עם קין הוא מדבר. הוא לא פונה אל קין בשעה שהוא לוקח אותו לטייל בין אילני גן העדן כמו את אביו אדם. הוא פונה אליו בשעה של משבר. השם השם, אני הוא קודם שיחטא. הוא תופס אותו שנייה לפני החטא. הוא אומר לו, תשמע, אתה יכול לחטוא. שמח בחור בילדותיך. ותבחה לבך בימי בחירות. תעשה מה שאתה רוצה. והלך בדרכי ליבך. ודע כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט. כשאני אדבר איתך, עוד שתי דקות, אוי ואבוי לך אם אתה תגיד לי לא ידע. אתה לא משוחרר. והגיע הזמן שאתאר לך את היצר. אתה מתאר אותו כאויב. אתה מתאר אותו כאויב כי נוח לך לתאר אותו כאויב. כי מול אויב הרבה יותר לגיטימי להיכשל. ובעוד איזה אויב? אבל הוא משתוקק לזה שתנווט אותו נכון. הוא משתוקק לזה שתמשול גם בו. בכור שמתוסכל מזה שהצעיר זוכה ולא הוא. וכל התורה תלמד אותנו כל הזמן את המהלך ההפוך. האם לא זאת הייתה יכולה להיות התוצאה אלמלא היה הקדוש ברוך הוא עושה את הנס בהיותם בשדה של האחים יוסף ואחיו? האם לא זאת הייתה אמורה להיות התוצאה של יעקב ואיתיו? של אפרים ומנשה? של כל בחור וצעיר? של אמירה אחת ברורה, אין טבע שמחייב לא את זה שתצליח ולא את זה שתיכשל. אין לך שום פוליסת ביטוח בזה שאתה בחור, ואין שום התחייבות לכישלון בזה שאתמול נכשלת. יש רק דבר אחד בטוח, שאם תיתן לגיטימציה לחטא הקרוב, הוא ייצור את זה שיבוא אחריו. המצב שבו ניפגש אחרי שתרשה לעצמך ליפול יהיה הרבה יותר נמוך מהמצב שבו אנחנו נפגשים עכשיו. זה המסר לכאן. אני הוא קודם שיחטא. אני אגיע אליך גם אחר כך. ואנחנו נדבר. וימשיך דו שיח מאוד מעניין. אתה תגיד גדול אבוני מנשוא. אתה תבקש שאני אתן לך עוד. נגיע לזה עוד מעט. אתה תבקש שלא יקרה שכל מוצאי יהרגני. אנחנו נמשיך לדבר. אבל זה כבר יהיה מרמה פחות בו. רק דבר אחד מחויב המציאות. שהחטאת מובילה את החטאת הבא. המציאות היא בת שינוי כפוף להחלטה שלך. הלא אם תיטיב, ואם לא תהיתי, לא תהיה. את זה מספר קין להבל. אז הירש מרחיק לכת עוד הרבה יותר, נאמר את הדברים על פה, הוא טוען שהבל הביא גם הוא מבחורות צונו, ואני חושב שזה רעיון אדיר, והמשך לאותו עניין. הבכור הוא זה שהיה צריך להביא את הקורבן. ככה היה כל הזמן. עד שהעבודה עוברת לכהנים. הבכור היה צריך להביא את הקורבן. קין הביא קורבן מפרי האדמה. הבל הביא קורבן כי דרך החיים הזאת של קין לא מצאה חן בעיניו. הוא רצה להביא קורבן שיש לו אליו יחס אישי מבכורות צונו. לכן הבל הביא גם הוא. הוא לא היה צריך לחלל. הוא היה אמור לצאת בקורבנו של הבכור. וקין רואה כאן בפעם הראשונה את ההתקוממות נגד העובדות. יש עובדה שאני בכור. יש איזה דטרמיניזם עולמי כזה. יש עובדה שאני חזק. ועובדה שאתה חלש. ועובדה שנולדתי כאן. ועובדה שאתה נולדת אחר. סביב זה השיחה. ועד קין הורג את הבל. חז"ל מתארים את השיחה שהייתה בין הקדוש ברוך הוא לקין מיד אחר כך. ויאמר השם אל קין, אי הבל אחיך, ויאמר לא ידעתי השומר אחי אנוכי. ויאמר מעשית כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. המדרש רבה במקור 8. אמר רבי שמעון בן יוחאי, קשה הדבר לאומרו בפלאי פלאות, ואי אפשר לפה לפרשו. לשני אתלטים, משל, לשני אתלטים, שהיו עומדים ומתגוששים לפני המלך. אילו רצה המלך, פרשן. ואילו לא רצה המלך, לא. ולא רצה המלך לפרשן. אם המלך היה רוצה, היה יכול מקודם לעשות את זה. הרי כשהקדוש ברוך הוא אומר לקין, למה נפלו פניך, למה חרה לך, הוא יודע מה הולך להיות. הוא היה יכול לעצור את העסק לפני, והייתה לנו פרשה אחרת. אנחנו מתחילים לשמוע את הטענה הסמויה, ריבונו של עולם, היה יכול קצת יותר קל להיות העסק לוחם. הרי פנית אל קין דקה לפני. אפשר היה פשוט להפריד בין האתלטים. נתחזק אחד על חבירו, והרגו. והיה מצווח ואומר, מן יבאי דיני קדם מלכה. מי יתבע את דיני לפני המלך? מי היה מצווח? ההרוג. כך מסביר המדרש, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. זאת אותה אדמה שהיא תובעת את דם הרוצח מהנרצח. ולארץ לא יחופר בדם שופכו. אין נקמות השם. מה זה ולארץ לא יחופר בדם שופכו? מה זה גואל הדם באדמה? מה זה כל הסיפור הזה? שאנחנו לומדים אותו במדבר ובהמשך. האדמה צועקת את הצעקה של מי שלא יכול לטעוק. כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, האח צועק. ומישהו צריך ליישר את הדברים ולהחזיר את הדברים לצדק שלהם. המדרש גומר. לעלות למעלה לא הייתה יכולה שעדיין לא עלתה לשם נשמה. ולמטה לא הייתה יכולה לעמוד שעדיין לא נקבר שם אדם. והיה דמו מושלח על העצים ועל האבנים. תיאור לא רגיל של הרצח הראשון. לרצוח קין כבר יודע. אבל מה עושים עכשיו? קוברים? עולים למעלה? זה מוות ראשון. איך מתמודדים איתם? כל דמי אחיך צועקים. דמי ברבים. לא דם. מושלחים על העצים ועל האבנים. רש"י מסביר שני הסברים לדמי אחיך. האחד שהם מושלחים על העצים ועל האבנים, והשני ברש"י, דמי אחיך צועקים אליי, שקין רצה לרצוח את הבל, אבל לא ידע איך עושים את זה. אז הוא חיפש מאיפה. והוא הוציא ממנו כל מיני דמים. חיפש איך מוציאים את הנשמה. לא ידע. זה מופיע ברש"י למטה. כל דמי אחיך, בפסוק י', דמו ודם זרעיותיו. לא רק דמו. זה פירוש אחר, לא מושלחים על העצים ועל האבנים, דמים ברבים, במובן שבכל מקום. אלא לא רק דמו, דמו וכל מה שצריך היה להיות הלאה. דבר אחר שעשה בו פצעים הרבה, שלא היה יודע מהיכן נפשו יוצאה. תיאור מרסק. קין לומד, מלמד אותנו עכשיו איך הורגים. אף אחד לא ידע את זה. שמעתי פעם, אבל זה ממש בסוגריים, הרב נרי, זכר צדיק לברכה, כששזכרתי את זה פעם, בפלאי פלאות, הוא פעם אמר, מה זה חינוך? דבר נפלא. שמועה בשם צדיק עוזרת. אמר, חינוך זה ההפך מקיים. קיים לא ידע איך הורגים. אז הוא לקח ערב והתחיל. עד שהוא ידע מאיפה יוצא את הנשמה. חנך טוב לא יודע איך מצליחים להכניס את הנשמה. אז צריך לבדוק. אך לא לעשות את זה חזק מדי, שלא יישארו כל מיני פצעים הרבה בלשון של רש"י. אבל שיבדוק. כל מיני מקומות, אצל כל אחד זה נכנס אחרת. צריך לבדוק מאיפה נכנס את הנשמה. המדרש הבא בחז"ל אומר אחרת. ויאמר השם אל קין, אי הבל אחיך, וכאן הביטוי הנפלא ביותר של הוויכוח עם קין. משל לי פרקו, מושל, שהיה מהלך באמצע פלטי, באמצע הבירה, מצא הרוג, ואחד עומד עליו. והאיפרחוס הוא זה שממונה על זה שיהיה סדר, הוא השוטר, הוא מושל המחוז. והוא מצא הרוג, ואחד עומד על גבו. אמר לו, מי הרגו? אמר לו, אנא באי לגבך, ואת באי לגבת? אתה המושל פה. אתה שואל אותי? אנא באי לגבך. אתה אחראי שלא יארגו כאן, אתה הרי המושל בעיר. מה אתה רוצה ממני? אמר לו, לסיום המדרש, לא אמרת כלום. ביטוי בלתי רגיל. לא אמרת כלום, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לכאן. האחריות, המודעות, ממשיכה להיות מוטלת עליך. היצר עובד על הפתח, אבל הוא לא הורג. אליך תשוקתו. אתה יכול להשתחרר מאחריות. לא אמרת כלום, זה במילים משפטיות של היום, זה לא קביל. זה בכלל לא עבר, לא שמעתי מה שאתה אומר. זה לא תופס לך. אין ערך לאמירה, אתה המושל, אתה השוטר, אתה בראת ביתר. לא אמרת כלום. נדמה לי שרק על פי זה יש משמעות כל כך נפלאה בזמן הקצר שעוד נותר לנו להמשך השיחה שלהם. מקור עשר. ואתה ממשיך הקדוש ברוך הוא, ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך. ארור אתה מן האדמה מסבירה שהיא ארור אתה עוד יותר ממה שהייתה ארורה האדמה. פירושיני אפשרי את זה שאתה ארור תגלה מן האדמה. האדמה תגלה לך כמה אתה מכולם. כי תעבוד את האדמה לא תוספת את כוחה לך. נבנת תהיה באף. רק לפי הדברים הקודמים זה הופך להיות כל כך חזק. אתה מאמין בכוח הקבוע? אין אפשרות לשינוי? זה הרי הסיכון הגדול של עובד האדמה. זה הסיכון הגדול של עובד האדמה, שלאט לאט המזל והשמש והירח והאלילים וכל הדברים הרעים יכולים לתפוס אותו. זאת הסכנה הגדולה של עובד האדמה, שלפעמים כבר אין לו סבלנות לשיטה הפשוטה של והיה אם שמוע תשמעו ונתתים את הר ארציכם, ואם לא תשמעו לא נתתם. ואז הוא משתחרר מהאחריות העצמית שלו. הוא משתחרר מהחובה להתפלל אל הגשם. הוא מתחיל להאמין בכוח של האדמה, ובכוח של האבן הזאת, והאבן הזאת, והאל הזה, והאלה הזאת. והעונש של קין יהיה פשוט. האדמה לא תיתן לך כוח. ואתה פשוט תהיה נע ונע. גירוש אחד כבר היה בעקבות החטא הראשון. מהגן עצמו. עכשיו מופיע הגירוש השני. אבל לא גירוש למקום. אלא גירוש מוחלט. זה יהיה עניינך, להיות נע ונע. וההשתנות הזאת, הדינמיקה הזאת, החיפוש המתמיד הזה, יגלו לך שיש מקום לשינוי, ויש מקום לתיקון, כמו שיש מקום לקלקול. ויאמר קין אל השם, גדול עווני מנשוא. אם גירשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אספר, והייתי נע ונד בארץ והיה כל מוצאי הרגי. הרמב"ן מסביר פה, וכמו רוב הפרשנים בניגוד לרש"י, גדול עווני מנשוא, שקין אומר וידוי, גדול אבוני, אני חטאתי, מנסו, מזה שאתה תסלח. ובכל זאת יש לי בקשה. גדול אבוני מנסו, לכן שלא אענש יותר ממה שתוכנן. הרי העונש לא היה אמור להיות שאני אמור. העונש היה אמור להיות גלות מתמדת. גדול אבוני מנסו, זה עובדה. זאת השיחה הגדולה עם קין. קין קיבל על עצמו משהו. אני חטאתי. זה יסודו של הוידוי. דבר בגוף ראשון יחיד, ותגיד שאתה עשית. קח אחריות ותקבל אותה על עצמך. אבל זה לא מספיק. יאמר לו השם לכן כל הורי קין שבעתיים יוקם. ויעשם השם לקין אות לבלתי הקוט אותו כל מותו. ויצא קין מלפני השם וישב בארץ נוד קדמת עדן. הזמן קצר ולא ניכנס לאות הזאת שרציתי להיכנס אל העוד. היציאה הזאת של קין היא מרתקת. ובה אני רוצה לעמוד. ויצא קין מלפני השם. זה פסוק מאוד קשה. מאיפה הוא יוצא? כל הפסוק הוא מוזר. לאן הוא נכנס? מאיכן הוא יוצא? כל הביטוי הזה לא מובן. רש"י מסביר מיד במקור 12. ויצא קין, יצא בהכנעה כגונב דעת העליונה. עוד לא הייתה השתנות מוחלטת מאוד. זה אותו קין שאמר מקודם לא ידעתי. וניסה לגנוב דעת עליונה. יוצא עכשיו וממשיך לנסות לגנוב דעת עליונה. הוא רק דואג להיות מחוסה. הוא לא ימות. הוא יהיה נב ונד, אבל הוא ממשיך לנסות. חז"ל תרשו את זה במדרש, במדרש מוזר אחר, אני מזכיר אותו על פה. מדרש בבראשית רבה במקום. ויצא קין מלפני השם, אמרו חז"ל, זה מתאים מיד אחרי סוכות וימי התשובה, שיצא ממשפטו אצל הקדוש ברוך הוא. זה הביטוי לצאת מלפני. הוא יצא מבית הדין. פגע בו אדם הראשון. פוגש אותו אבא. אמר לו, מה נעשה בדינך? מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לו, עשיתי תשובה ונתפשרתי. גדול אבוני מנסו, אמרתי וידוי, עשיתי תשובה ונתפשרתי. התחיל אדם תופח על פניו ואומר, כך הוא גדול כוחה של תשובה ואני לא הייתי יודע. מיד עמד ואמר, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם ולזמר לשמחה עליון. ודאי שויצא קין מלפני השם שרש"י הביא הוא יותר קרוב לפשט, ולכן רש"י הביא, יצא בהכנעה כגונב דעת העליונה. מה רצו חז"ל? נדמה לי שחז"ל רצו כאן דבר עמוק מאוד, וזה הולך יחד. מה למזמור שיר ליום השבת ולכל הסיפור שלו? מזמור שיר ליום השבת, בלי קשר לתוכנו בהמשך, הוא אותה הנקודה שמחברת את הכל אל המקור שלו. היום יום ראשון בשבת, ושני בשבת, ושלישי בשבת, ורביעי בשבת, וחמישי בשבת. אם יש שבת, ממילא יש עתיד, ויש עבר, ויש תקווה, ויש מקור לכל. השבת מפסיקה את העשייה, אבל בעומק, השבת מחברת את העשייה אל המקור שלה. קראנו את הדברים בהושענא רבה. עד שלא נברא האדם, הייתה בבריאה עובדה של זמן, אבל הזמן בלשון הקודש היה חסר משמעות. היי ערב, היי בוקר, יום אחד, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, ועמדת ושאלת כל הזמן, למה?
איזה שלישי? איזה רביעי? זה הרי לא כמו בשפות אחרות שלכל יום יש משמעות. שלישי למה? מה שלישי? האדם נברא ברגע שהעולם כבר היה מושלם. כל תפקידו היה רק לחבר את העולם הזה למקור ולתת לו משמעות. אם הוא לא ידע לחבר את העולם למקורו, העולם הזה יחזור לתוהו ובוהו. הוא נברא, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ואז ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. היום היחיד עם ההי הזה. ושם אותו מדרש מפורסם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. ביום השישי נברא האדם שאמור לתת לעולם הזה את משמעותו. לתת לכל אחד מהימים את המשמעות שלו, את ההתחברות שלו אל המקום. זאת השבת. כשהאדם חטא, הוא גורש בגירוש הראשון. לפני החטא השני בא הקדוש ברוך הוא אל האדם השני החוטא, אל קין, וגילה לו את הגדולה שבתגליות. אתה תלמד לתת משמעות גם לפתח חטאת רובץ, גם ליצר הרע שלך תלמד לתת משמעות. אתה תלמד איך הוא משתוקק לזה שתמשול גם בו. לא רק לחיות תהיה משמעות. לא רק לעשבים תיתן משמעות. צוקתו של היצר הזה שתיתן לו משמעות. אתה הולך לבנות, ליצור, קין עובד אדמה. הוא אגב יוצא מלפני השם, והדבר הראשון שהוא יעשה עכשיו, הוא ימשיך לבנות עיר, ויקרא אותה חנוך כשם בנו. הדור השביעי שלו, ויהיו תובל קין ויבל, לוטשי חרש ונחושת, תופסי כינור ועוגב. הוא יוצר, הוא בונה, הוא עושה, הוא קונה. אבל השאלה אם הוא ידע לתת משמעות לכל העשייה. כמה מעניין, וזה אנחנו עוצרים, סופה של הפרשה. קין ממשיך עוד שבעה דורות. הדור השביעי של קין זה הדור האחרון שמופיע. זאת שושלת אחת. שט נולד תחת הבל. הבל מת ונולד תחתיו שט. הוא נקרא שט כי שט לי אלוהים בן אחר, תחת הבל. וגם לשט יש שושלת. סופו של סיפור, קין עם כל השושלת שלו זה רק על פרשת נוח, שם הכל נגמר. זה לשבוע אחד. כל העסק נגמר. שט, ממנו יצא בסוף נוח. לשניהם בסוף הדורות שהולכים להימחות, יש ילד בשם למך. יש אותו לקין, ויש אותו לשט, דור תשיעי. למך הוא התקווה של העולם בשני המקרים. מרתק לראות את ההבדל. מקור 13 זה למך מהשושלת של קין. שם עירד יולדת מחיאל ומחיאלת וכו' וכו', ואז מגיעים ללמך. ויקח לו למך שתי נשים. שם האחת עדה, ושם השני צילה. ותלד עדה את יבל, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. ושם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. וצילה גם היא ילדה את תובל קין, מאוד מעניין זה שנושא את שם הסבא, שעניינו הוא שוב לוטש כל חורש נחושת וברזל. ואחות תובל קין נעמה. קין ממשיך בדרכו. הוא יציל את העולם. איך? הוא ישכלה אותו. הוא יבנה אותו. שיא השכלול. משתמשים בברזלים. משתמשים בהם גם לניגון וגם לחרבות. העולם מתפתח. עוד התפתחות ועוד התפתחות ועוד התקדמות ועוד התקדמות. לא עומדים במקום. שט, גם הוא רואה לקראת הסוף את העולם הולך להיגמר. ויחי למך, זה למך של שת. הוא מופיע בפרק ה' בפסוקים כ"ח כ"ט. 82 שנה ומאה שנה ויולד בן. ויקרא את שמו לאמור, ויקרא את שמו נוח. לאמור, זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו, מן האדמה אשר אר הרע השם. לא יודע אם שמים לב, נדמה לי שזה הוויכוח בין שתי השושלות. זה ינחמנו, ולא הבן דוד שלי, הבן של אמך הוא. השאלה היא מהו הפתרון של העולם. עוד נחושת, עוד ברזל, עוד כינור, עוד עוגב, או עוד מישהו שידע באמצע המבול לחבר את העולם חזרה אל הקדוש ברוך הוא. זה הוויכוח בין השושלות. קין עובד אדמה מתחילת הדרך. יוצר, עושה, בונה, מפעיל, מפתח עולם אדיר. בונה עיר ראשון בעולם. אצל שת לא ראינו. נוח, גם הוא יהיה איש אדמה. גם הוא יחל לצעת קר. הוא יבנה שם קורבן. והוא בקורבן הזה יקריב מזבח. סליחה, הוא יבנה שם מזבח, ובמזבח הזה יקריב קורבן. והקורבן הזה יעלה לריח ניחוח לקדוש ברוך הוא. המתח בין שתי השושלות הוא אותו המתח שהיה בין קין להבל. איך מתחברים הלאה? קין הביא מפרי האדמה. הבל הביא ממה שהוא הצליח לתת משמעות לצום. מבכורות צום. למנחתו של הבל שואים. מפני שהבל מחבר כל מה שיש אל היסוד וממילא אל התקווה. למנחתו של קין אי אפשר לשאות, כי קין מנותק. הוא לא מבין מפרי אדמתו, והוא גם לא יודע שהוא אחראי ושומר את אחיו. יש ניסיון לתקן, אבל הוא כנראה לא מספיק חזק. כל השיטה של קין צריכה להימחות מן העולם. ולעולם הזה שהולך להימחות כבר נוצרת הסנונית שפשוט על עולם המחר, על המבול, על המים של המחר, ותדע לחבר לא רק את עצמה חזרה אל הקדוש ברוך הוא, אלא גם מן הבהמה שניים שניים איש ואשתו. החיבור הזה המחודש של הקדוש ברוך הוא אותו תיקון למה שהקדוש ברוך הוא ציפה לקבל בקורבנות של קין והבל ונכשל, ועל אותו מזבח יקבל מנוח בפרשה הבאה. ערב טוב.
זה היה שיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, לקראת פרשת בראשית, כפי שהוקלט לפני שנתיים במכון שי באוניברסיטת בר אילן.